אנחנו סימן רשב, סעיף ג', דיברנו בשיעורים הקודמים על ברכת פירות העילה. אנחנו נכנסים למקרים מיוחדים מעבר לברכה הרגילה על פרי העץ. הפירות העילה מברך ברות פרי העץ. מה עושים עם הדברים הנלווים? זאת אומרת, זה לא הפרי ממש, או לא רק הפרי ממש, אלא שימושים שונים בפרי, או חלקים שונים מהפרי שהם לא הפרי ממש. סעיף ג' מדבר על גרעיני פירות. אני זוכר שהיינו בתור ילדים, שוברים את העג'ויים, גוגויים, אתה לא איפה גדלו, ואוכלים את הפנים. מעבר לכך, וזו דוגמה נוספת, גם אם היו גרעיני הפרי בתוך האג'ו, הפרי של המשמש, בתוך האג'ו יש את הגרעין הפנימי, גם אם הוא היה מר, היו כאלה שהיו ממתקים אותו. שמים אותו במים, שמים אותו במלח, כדי לאכול אותו. היום לא כל כך מצוי שאוכלים גרעינים של משמשים את הפנים, אבל בכל זאת, השולחן ערוך פה מדבר על גרעיני פירות. אפשר לראות דוגמה היום שזיפים שגדלו הרבה ובשלו על העץ, הגרעין שלהם מפוצח ובפנים יש גרעין רך, פרסקים כאלה, יש הרבה פירות שאפשר בפנים לראות את הגרעין. אומר השולחן ערוך, אם הגרעין הוא מתוק, מברך עליהם בורא פרי העץ, ואם הם מרים, אינו מברך עליהם כלל, ואם הם מתקן על ידי האור, מברך עליהם שהכל. לשים לב. אנחנו מברכים בורא פרי העץ על משהו חלק מהמטרה, או משהו מטרה של העץ. מטרת העץ זה הפרי. כמובן, בהסתכלות האישית שלנו. אם אנחנו מסתכלים בצורה יותר עמוקה, מטרת העץ זה הגרעינים שבתוך הפירות כדי לשתול עץ אחר. זה מטרה יותר ארוכת טווח. אבל באופן עקרוני, הפירות זה המטרה, מגדלים עצי פרי על מנת לאכול את פיריהן. ולכן, כשאני גידלתי עץ לטובת הפרי, אני מברך על הפרי את ברכת העץ, בורא פרי העץ. אם יש לי איזשהו מאכל נלווה, שבדרך כלל לא אוכלים אותו, שיש אנשים שאוכלים אותו, בודדים אוכלים אותו, אני לא מברך עליו בורא פרי העץ, מברך עליו ברכה אחרת. אולי בורא פרי אדמה, זה לגבי צלף שהגמרא מציינת. לא, בצלף יש שלושה חלקים, אנחנו עוד נראה את זה בסעיף ו. בסעיף ו יש עלים, תמרות, סליחה, עלים, תמרות וקפריסין, ויש אביונות. בסדר? יש חלקים שונים, יש את האביונות שהם הפרי, עליהם מברך בורא פרי העץ, על העלים ועל התמרות ועל הקפריסין, מברך בורא פרי האדמה, כמו שפוסק השולחן ערוך. זאת אומרת, אלה הם חלקים נלווים. זה לא מטרת העץ עצמו. דוגמה נוספת שיש לנו היום, אנשים אוכלים קורה, מה שנקרא לבבות דקלים. אלה הם חלקים חדשים, רכים, עדינים, שנמצאים בתוך הדקל. זה לא מטרת הדקל. הדקל, מגדלים אותו על מנת שיהיה לנו תמרים. זה משהו נלווה, אם באמת רגילים לאכול את זה. כשרגילים לאכול את זה, אדמה. ואם לא רגילים גם לאכול את זה, יכול להיות שאפשר לברך שהכל. וצריך גם לבדוק, וזה מה שאנחנו רואים פה, האם זה ראוי לאכילה כמו שהוא. אם זה מר, או שזה טעם לא טוב, ואני לא אכלתי לבבות דקל טריים, בדרך כלל מקבלים אותם בתוך קופסת שימורים, ואם קיבלנו בתוך קופסת שימורים, אז כבר הטעם משתנה. אנחנו רואים את זה בפטריות, זה משהו שונה לחלוטין, זה טעם אחר, זה מרקם אחר, בין קופסה לבין, אז כך שאין לנו אפשרות. צריך לבדוק, כן? בדרך כלל זה בא מחוץ לארץ, כי הלבבות זה מרכז הדקל, זה בעיה להוציא אותם. בכל מקרה זה לא מטרת הפרי, העץ. כמה שזה לא מטרת העץ, לא מברכים עליו בורא פרי העץ. ולכן כאן, במקרה שלנו, אם הגרעינים האלה של הפירות הם מתוקים טובים, כמו שהיו פעם, בתוך המשמשים, בתוך האג'ו, יש את הגרעין הפנימי, והוא היה מתוק, חלק מרים, חלק מתוקים. על המתוקים מברכים, בורא פרי האדמה. מדוע? סליחה, אם הם מתוקים, מברך עליהם בורא פרי העץ, כי הם חלק מהפרי. אבל אם הם מרים, לא מברך עליהם כלום. ואם עכשיו כבר באנו והמתקנו אותם אחרי שהם היו מרים על ידי בישול, על ידי האור, או על ידי כבישה, אז אנחנו מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. נשים לב פה. במקרה הזה, גרעיני הפירות הם כמו הפירות, אם הם מתוקים, ואם הם מרים, לא מברכים עליהם כלום, כי הם לא ראויים לאכילה. אם היו מרים ואנחנו מתקנו אותם, אנחנו מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. נראה את המשנה ברורה למטה. סעיף קטן כ"ג. מתוקים. לאו דווקא. זאת אומרת, לא חייב להיות מתוק עם סוכר. מתוק, הכוונה היא שהאחיך נהנה ממנו. כי יש אנשים שנהנים גם מחמוץ. אבל אם זה מר, בוסר, תופס את הלשון, תופס את השיניים, תופס את הפה, מקבצים את הפנים בגלל הדבר הזה, אז זה דבר שבאמת לא ראוי לאכילה. מתוקים לאו דווקא. כמו שאומרים הרבה פעמים, שהמלח ממתק. מה זה המלח ממתק? מלח עושה מתוק? לא. מלח עושה טעם, טעם מלוח. זה גם נחשב לא תפל. מה שלא תפל נקרא מתוק, וזה לא משנה אם זה חמוץ, והוא טעים כחמוץ, או שהוא מתוק ממש. לאו דווקא, אלא כל שאחריך נהנה ממנו במקצת. והטעם שמברך בורא פרי העץ, משום שהם נע מחלק מחלקי הפרי. והרבה האחרונים חולקים על זה, וסביר אלה דנו מברך בורא פרי העץ. זה לא אבה, וכך התחלנו לומר, זה לא אבה כי פרי גופה. ולא מברך עליהם אלא בורא פרי האדמה, וכן הסכמת הגרא. ואם ברך בורא פרי העץ, יצא בדיעבד. ואם אוכל גרעין אחר שאוכל הפרי, מסתברא דלכולא, נפטר בברכת בורא פרי העץ, שברך על הפרי, משום דאבה תפל לפרי. וזה בדיוק מה שאנחנו התחלנו לומר, וזוהי המסקנה. האם באמת על הגרעין הזה, כשאנחנו אוכלים אותו בפני עצמו, ניתן דוגמה, אספנו חבילת אג'ויים, עכשיו יושבים ושוברים את כל האג'ויים כדי לאכול 30-40 גרעינים של משמשים. ורק את זה, לא את הפרי. אז לפי השולחן ערוך מברכים בורא פרי העץ על הגרעין, כיוון שהוא מתוק, במקרה והוא מתוק. לפי המשנה ברורה, על פי הגרא, וכך אומר כך הסכמת הגרא, מברכים על הגרעין הזה בורא פרי האדמה. כי זו לא המטרה הראשונית. ואני לא קורא לו חלק מהפרי, כי אני לא אוכל אותו עם הפרי. בכל זאת, אומר המשנה ברורה, כיוון שאנחנו, זאת אומרת, כיוון, במקרה, ואדם אוכל את הגרעין הזה יחד עם הפרי, גמר לאכול את הפרי, הוא ממשיך, מפצח את הגלעין ומוציא את הגרעין מבפנים, וכך אוכל אותו. פה ברור שלא צריך לברך שום ברכה נוספת, והוא נפטר בברכת בורא פרי העץ. אף אחד לא יבקש מאיתנו, כן, גם לא אותה שיטה שהגרא מסכים לה, לא יחייבו אותנו לברך ברכה נוספת אחרי שאכלנו את הפרי. זאת אומרת, כל המחלוקת בין השולחן ערוך לבין מה שמביא המשנה ברורה, האם כשאני אוכל את הגרעינים כשלעצמם ללא הפרי, האם מברכים עליהם בורא פרי העץ, או מברכים עליהם בורא פרי האדמה. קבע שזה לא העיקר. לכן, במקרה כזה שיש מחלוקת, אנחנו אומרים, א', יש תשובה שהיא לברוח מהמציאות, זאת אומרת, תאכל פרי ותפתור את הגלין. זו תשובה שהרבה אוהבים אותה, לא כל כך נראית לנו, כי אני עכשיו רוצה לאכול את זה. זה מה שיש לי עכשיו לאכול. אז אני אקח דבר אחר ויפתור. בסדר, זה גם אפשרות. דבר אחד. דבר שני, כיוון שאם אדם ברך בורא פרי האדמה, על דבר שחייבים לברך עליו, בורא פרי העץ יצא ידי חובה, במקרה הזה שיש מחלוקת, אם ברכת בורא פרי האדמה, יצאת ידי חובה. אפילו שהשולחן ערוך כותב, מברכים בורא פרי העץ, ואז יצאת ידי חובה. מי שרוצה לברך בורא פרי העץ, יש לו את שיטת מרן, שאומר שמברכים בורא פרי העץ. עכשיו צריך לבדוק תחום נוסף בעניין הזה. האם זה תופס לנו היום? ופה זה דיון שהוא כללית נכון להרבה נקודות מברכת הפירות. והוא עיקרון שצריך להיות מנחה. הרבה פעמים אנחנו משתנים. זאת אומרת, הפרי הוא פרי, הגרעין הוא גרעין. אנחנו השתננו בדרכי ההתנהגות שלנו. פעם היינו אוכלים, והיום לא אוכלים. פעם היו רגילים לאכול, היום אנשים בודדים אוכלים. מי אוכל גרעינים של פירות היום? אף אחד לא מכניס את זה לפה, אף אחד לא חושב אפילו. לא יודע אם נשאל היום כמה אנשים מפצחים גרעינים שעג'ויים, גלעיני מישמיש, כדי לאכול את הפנים. כמה כאלה יש? לא מצוי. זאת אומרת, אם באמת זה לא מצוי ולא אוכלים, זה יכול להיות שבכלל זה ישתנה, כי ברור יהיה לנו שאף אחד לא התכוון אפילו שנאכל את הגלעין, או את הגרעין הפנימי של המשמש כששתלו את העצים, ואף אחד לא עלה על דעתו בכלל. אז פה בכלל יש שאלה מה בכלל. אולי אפילו רק שהכל נהיה בדברו. כי זה לא דבר שרגילים לאכול אותו, ואדם בודד שאוכל איזשהו דבר, או בפעמים אנחנו אומרים, בטלה דעתו אצל כל אדם. זה לא חלק מהתוצרת של העץ. אז צריכים לבדוק. דוגמה שעוד נראה אותה בהמשך. פרי שרגילים לאכול אותו מבושל. או ירק שרגילים לאכול אותו מבושל, בסימן ראש ד'. ירקות שרגילים לאכול אותם מבושלים. ואני אוכל אותם לא מבושלים. דוגמה פשוטה. בדרך כלל אנחנו רגילים לאכול סלק מבושל. מי אוכל סלק חי? לא אוכלים סלק חי. יבוא בן אדם ויאכל סלק חי. לא מזמן קיבלתי באיזה בצלחת סלט סלק חתוך פרוסות, ואחרי שאכלתי ואמרתי שזה היה טעים, אמרו לי, זה סלק לא מבושל. אתה הרגש סליחה, מה עשיתם? טוב, זה היה באמצע סעודה. באמצע סעודה אין לנו שאלה. אבל מי שאוכל סלט כזה של סלק חי, מה מברך עליו? אוכלים סלק חי? לא רגילים לאכול סלק חי. לא, חתוך עם תבלינים. פרוסות בפוד של סלק חי עם תבלינים. אבל לא רגילים לאכול. היה לכאורה צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, זה היה בתוך סעודה, אז בכלל צריך לברך. אבל מי שאוכל את הסלט הזה בנפרד, בלי לחם, ולא כחלק מאוכל אחר שהוא בטל בכלל, לא תפל, אז צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו. זה דבר שצריך לדעת אותו. דוגמה הפשוטה, אני לא זוכר אם נתנו אותה, המחלוקת שהייתה בין הרב אוירבך לבין זכר צדיק לברכה לבין הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. מה צריך לברך על אפונה לא מבושלת? הרב אוירבך כותב מפורש, בפשטות, אפונה לא מבושלת, שהכל נהיה בדברו. מי אוכל אפונה לא מבושלת? אפונה אוכל מבושלת. כותב הרב פיינשטיין, מה פתאום? תסתכל אצלנו באמריקה. אנשים רגילים לעשות סלט אפונה בלי לבשל. מוסיפים מיונז, תבלינים, עושים סלט אפונה. לא מבושלת, מעדן מלאכי. אז באמריקה יברכו על אפונה לא מבושלת ועוד פרי אדמה, כי זה הרגילות. זה לא שיש פה מחלוקת בין הפוסקים, הכללים אותם כללים. אלא מה הרגילות של האכילה באותו מקום? שאלה אם יבוא יהודי מאמריקה לארץ ישראל ויאכל אפונה לא מבושלת. מה נגיד לו לעצור? למה? כי עכשיו אתה נמצא, לא מבושל. כי עכשיו אתה נמצא בארץ ישראל, ובארץ ישראל לא רגילים. וזה שנהגת באמריקה כך, ארץ ישראל גוברת, קובעת. כשמה? אנשים פה אוכלים את זה מבושל. לא אוכלים לא מבושל. בסדר? זאת אומרת, זה הולך לפי הרגילות. אז גם פה בשולחן ערוך, שנותן לנו דוגמה, כגרעיני פירות, שהם מתוקים ואיכל הם בורי פרי העץ, כן, זה כשיש רגילות לאכול אותה. פעם היו אוכלים, אני בתור ילד זוכר, היו לוקחים, מפצחים, אג'ויים, של מישמיש, ואוכלים את הפנים. יש מתוקים ויש מרים. זה בדיוק הדוגמה.
אנחנו מתאים אותם?
היו אוכלים, זה תלוי, היה בעץ, תלוי ב...
מה?
היה תלוי בעץ. איזה עץ היה? היו עצים מרים, היו עצים... הם קצרו מישמישים מעץ אחד, ויצר גרעינים מתוקים, הם מתוקים. כן, לא לפעמים מרים, מה זה מרים? קלענה.
זה זנים מיוחדים.
יכול להיות, כן. אני מניח, אני לא בקיא יותר מדי בזה, אבל היו אוכלים. היום תשאל מישהו מי אוכל גרעינים של...
מרים כולם, הוא אמר מרים.
לא יודע. מישהו ניסה לטעום בכלל? מישהו העלה על דעתו לפצח ולאכול? פעם אחת. אתה רואה? אתה בעצמך אומר, פעם אחת.
זה אמר.
אבל בסדר, סגרת לכל החיים. לא התנסית שם. בסדר, צריך להתנסות. צריך להתנסות, לא להתייאש. כן.
אז
סעיף קטן כף דלת, מרים, היינו שאינם ראויים לאכול אפילו על ידי הדחק. אך נזכר לאל בסוף סעיף ב', מברך עליהם שהכל, הרבה האחרונים הקשו על זה. ודעתם, מה זה מברך שהכל? אחרי שהם התקו אותם. דלדעת המחבר שגרעינים אבי כפרי גופה, אם כן, גם במרים הוא מתקן על ידי איזה דבר, גם מברך עליהם בורא פרי העץ. וכמו גם בשקדים המרים, המבוארים בסעיפי. ויש מתרצים שאפילו לדעה זו לא עדיפה גרעינים כשקדים גופה, שהם עיקר הפרים, מה שהם כן בגרעינים. הולך ימי מרים, לא מכיר פרי כלל, ולא מעני במה שמתקן אחר כך, מי הוא לדינה, אין לזוז מפסק השולחן ערוך, שלבלאו הכי כתבנו מקודם דעת הרבה האחרונים והגר"א מכללם, לחלוק על עיקר דינה של המחבר, ולדיד הוא גם גרעינים מתוקים, אינו מברך עליהם, לכל היותר רק בורא פרי האדמה, דלאו פרי נינו. וממילא במרים הוא מתקן לידי האור, אינו מברך עליהם, אלא שהכל. כי בכל זאת ברכה אחת צריכים, הרי הוא נהנה מזה. על אף שאנחנו אומרים, זה לא עיקר הפרי, וזה דבר שלא היה ראוי לאכילה. אתה מתקת אותו, אז תברך עליו את הברכה הזאת, ברכת שהכל, כי זה המינימום. וזה לא היה ראוי לאכילה בכלל. טוב, סעיף ד' שמן זית, אם אני לא טועה, נגענו בעניין שבוע שעבר, נכון? אז בואו נקרא את הסעיף ונמשיך קדימה. שמן זית עם שטעו כמות שהוא, אינו מברך עליו כלל. מדוע? משום דאזו כמזיק לי. ואם אכלו עם פת, אינו מברך עליו, שהפת עיקר. הוא מברך על העיקר, הוא פורטב את התפילה. ואם שטעו מעורב עם סילקה, הנקרא הנגרון, שאז אינו מזיק, אדרבה הוא מועיל לגרון, האם הוא חושש בגרונו לא עוול לשמן עיקר, הוא מברך על הבורא פרי העץ? עוול. כן, סליחה, זה הלמד. כן, אם הוא חושש בגרונו, עוול לשמן עיקר, הוא מברך על הבורא פרי העץ, ואם אינו מתכוון לרפואה על האכילה, עוול הנגרון עיקר, ואינו מברך אלא על הנגרון. ומה מברך? שהכל. זאת אומרת, לשים לב פה לעניין. קודם כל, יוצאים מנקודת הנחה, אני אסכם את מה שאני לא טועה, אמרנו שבוע שעבר, יוצאים מנקודת הנחה, ששמן זית מזיק. שמן זית מזיק, הווה אומר שמן זית חומצי. שמן זית בעל חומציות מרובה, מעל 2%, ואז אתה אומר, הוא באמת מזיק וכואב, זאת אומרת, מזיק לבטן, כואב את הבטן מזה. ולכן, לא מברך עליו שום דבר. כי דבר שמזיק, לא מברכים עליו. ואחת הסיבות אולי, שלא מברכים על סיגריה. למה לא מברכים על סיגריה? נהנה מזה ריח ו... תורת, זה מזיק, זה ברור שזה מזיק. כן, הדבר היחיד שפעם אמרו, זה שורף ממונו בידו. אבל פרט לזה, אין מה זה. כן, זה סיבה אחרת. בכל מקרה, השמן כמו שהוא מזיק. זאת אומרת, ההלכה יוצאת מנקודת הנחה ששמן זית מזיק. אם הוא מזיק, סימן שלא שותים אותו, כי אי אפשר לשתות משהו שמזיק. ואם לא שותים אותו, גם מי שירצה לשתות יין, והוא מזיק לו, לא מברך עליו. כי לא מברכים על דברים מזיקים, מברכים על דברים מועילים. מה שכן רואים, שאם עירבנו אותו בדברים נוספים, עשינו ממנו איזשהו ערבוב של שמן עם תבלינים, עם מיץ נוסף, עם כל דבר שאנחנו מערבבים, אז השמן נהיה טוב. זאת אומרת, הוא לא מזיק, אדרבה. הוא מועיל. וכבר אמרנו שזה בדוק, ששמן זית שאוסיפו לו תבלינים, הוא מוריד מהחומציות שלו. הוא נהיה פחות חומצי. ולכן זה לא מזיק. ואז אנחנו מברכים עליו. כן? ולכן הוא אומר כך. בוא נראה את המשנה ברורה למטה. שמן זית ששטעו כמות שהוא, אינו מברך עליו כלל משום דאזו כמזיק. סעיף קטן כפף. כמות שהוא ולא התערובות. כן? שאינם, כן, שאין בהם להחליש כוח השמן. דאזו כמזיק לב, ואפילו הוא חושש בגרונו, נעמי אינו מברך. את השמן, כמות שהוא, אין נהנה ממנו. אם שם אותו עם פת, זאת אומרת, תטביל פת בשמן, פירוש, אף אגב, אם פת אינו מזיק לי השמן, ועד רבה נהנה מזה, אבל על כל פנים אינו מברך עליו, בשום דעה ולפת עיקר, הוא מפטר בברכת הפת. זאת אומרת, ברגע שעם לחם, שמים את השמן, וזה הרבה פעמים, אנשים שמים הרבה שמן על פיתות, תובלים את הפיתה בשמן, עם זעתר, כן? מעדן, בדיוק, כיוון שהלחם הוא עיקר, מברכים על העיקר ופותרים את התפילה, ולכן בכלל לא מברכים כלום, הוא פותר את התפילה, ואפילו היה השמן הרבה, נעמי אינו אלא תפל לפת, וכל זה באוכל השמן ללפת בו הפת, אבל אם אוכל השמן מפני שחושש בגרונו, רק אוכל הזה מעט פת, כדי שיוכל לאכול השמן עמו, ולא יזיקנו, בזה מקרה השמן עיקר, הוא פותר הפת התפילה לו, ואין צריך לטול ידה ולברך המוציא, כמו דין של תפילה ועיקר, שהשולחן ערוך מביא במקום אחר. אדם שרוצה לאכול דג מלוח, והדג מלוח הזה מלוח מדי, והוא רוצה בסך הכל או להחזיק את הדג מלוח עם קרקר, או שהוא רוצה שיוכל להעביר מה שנקרא את הדג מלוח, כי מאוד מלוח עם קצת לחם, זה בדיוק המקרה הזה. אז מברך על הדג שהכל, ולא מברך על הלחם שום דבר. מדוע? כי כל מה שבא הלחם או הקרקר לעשות, זה להחזיק או לתת לנו אפשרות לאכול את הדג המלוח מרוב שהוא מלוח. אותו דבר עם מתוק, כן, עם מתוק, אם יש איזו ריבה מאוד מתוקה, ואי אפשר לאכול אותה כמו שהיא, שמים אותה על חתיכת לחם כדי שיוריד קצת מהמתיקות. אז הריבה היא העיקר, והלחם הוא תפל, לא נוטלים ידיים, לא מברכים המוציא. מברכים את ברכת הריבה, וצריך לבדוק, אם מברכים שהכל או בורא פרי העץ, תלוי איזה סוג, כאן אם זה פרי שלם, פרי ניכר, או שזה איזושהי מרקחת בלתי מזוהה, ואז זה שהכל, והפת תפלה, ואם הפת תפלה, לא מברכים עליה כלל. אותו דבר כאן, זה מה שאומר פה משנה ברורה. ויש חולקים, הסביר לי דף בקרי גבנה, הפת עיקר. בסדר. עם מי סילקה, אם שתה את השמן עם מי סילקה, מה זה מי סילקה? בוא הדין עם ערבו, עם איזה שער משקה, בעניין שנהנה מהשמן על ידי זה ואינו מזיקו. סילקה, לפחות בערבית, אם אנחנו לוקחים את השולחן ערוך, כן, סילקה זה סלק עלים. סלק עלים זה מה שאנחנו קוראים היום פזי. העלים הרחבים הירוקים, יש להם גבעול לבן רחב, כן, זה עלי סלק. הם ירוקים, יש להם גבעול לבן רחב מאוד, מאוד רחב, ממש. יכול להיות 3 סנטימטר, 4 סנטימטר. זה בא בנפרד, אחד-אחד. חבילה, יש גם קושקה. סלק עלים. כל עלי ירוק נוח וקל לחרקים לאכול ממנו. מה שנוח וקל בדיוק לאכול ממנו, אז הם באים אליו. זה הכל עניין של כדאיות ויעילות של המערכת התולעית באכילת המזון שהם חיים ממנו. אז כל דבר רך וקל, הם באים. כן. אם היציל כבוד הם ירבו עם איזה שער משקה, בעניין שנהנה מהשמן הזה ואינו מזיקו. אבל לשמן עיקר שמרקח ומרפא את הגרון. ואף אגב שהניגרון מרובה על השמן, זאת אומרת, שמו הרבה מי סלק, סילקה כאלה, כן? דלו, אז לילן כאן בתא רוב המשקה, אלא כל דבר שעיקר כוונתו הוא עיקר לעניין הברכה, והשני נפטר בברכתו. זאת אומרת, ברגע שהוא רוצה לאכול לשתות את השמן, אפילו שהוא שם הניגרון יותר, כיוון שאני רציתי שמן, בסך הכל הניגרון הוא בשביל שאני אוכל לשתות את השמן, אז השמן עיקר, ואשר תפל. הוא מברך עליו בורא פרי העץ. ואחריו, מעין 3, אם שתה כשיעור. זאת אומרת, אם הוא בא ושותה שמן זית, זית זה אחד משבעת המינים שנברכה בארץ ישראל, מברך בורא פרי העץ, ולאחריו מברך ברכה אחת מעין 3. ומדוע על שמן נברך ברכה אחת מעין 3 של בורא פרי העץ? כיוון שרוב זיתים הולכים לשמן. השימוש של הזית הוא לשמן. אוכלים גם זיתים כאכילה. אבל מבחינת הכמות, רוב רובו ורוב רוב רוב אפשר לומר. 90%+ של הזיתים הולך לשמן.
אבל אם שתה איזה, אבל זה
שתה רביעית. כמובן, זה מה שאומר. אם שתה רביעית, ברגע שהוא שותה רביעית, אז... אז... אם שתייה רביעית, הוא מברך בגלל מעין 3.
לא רואה למה עושה?
מה?
איך אנשים אוכלים את השמן הזה מגירות? אוכלים איזה שותים?
אני לא יודע. אני אף פעם לא עשיתי את זה. לא יודע מה זה הנגרון הזה. ועוד פעם אני אומר, זה תלוי בדעת האנשים. היום מבקשים מהאנשים, הרופאים אומרים, אתה רוצה להיות בריא, כן? פחות כולסטרול וכל המושגים היפים האלה, תשתה שמן זית. איזה שמן זית הם מתכוונים? הרי אנחנו יודעים שיש היום, עוד מעט חנוכה, כן? יש שמן זית למאור. מה זה שמן זית למאור? זה שמן שהוא מאוד חומצי. זה שמן שאי אפשר לשתות אותו, הוא מזיק לבריאות. לדעתי זה השמן זית שהגמרא מדברת עליו, השולחן ערוך פוסק. זה שמן זית שלא ראוי לשתייה כמו שהוא. כי אם תשתה אותו, זה יוצר, בגלל החומציות הגבוהה שלו, הוא יוצר בעיות בבטן. הוא לא טוב. לכן קוראים לו שמן זית למאור. ויש שמן זית שהוא לאכילה, לשתייה, לטיבו. שמן זית הזה, חומציות נמוכה. חומציות נמוכה, 2% ומטה. אחוז ומטה זה מצוין. 0.5%, גן עדן. ויש כאלה שממש שותים. יש יהודים ששותים בבוקר 0.5 כוס. 0.5 כוס, זה השיעור רביעי. זה מברך עליו בורא פרי העץ, ובסוף, ברכה אחת מן 3. אבל אם הוא שתה רקף או משהו כזה, אז ברכה ראשונה צריך. ברכה אחרונה לא, כי אין שיעור לברכה אחרונה בכלל. בכל מקרה, השמן זית הטוב שיש היום הוא אחר. אמר לי מישהו, אחד העובדים במעבדות הביולוגיה של האוניברסיטה העברית, שהוא ראה אפילו עכשיו שמוכרים שמן זית, כתוב עליו שמן זית לאכילה וכו', רק כשהוא בדק אותו מבחינת המרכיבים, הוא ראה שיש מרכיבים שהם כפולים, זאת אומרת, מתאים ולא מתאים, מתאים ולא מתאים לשמן זית רגיל. מסתכל טוב באותיות הקטנות, כמובן תוצרת של אנשים ישרים, באותיות הקטנות מאחורה בבקבוק, כתוב, מעורב ב-25% שמן זית מזוכח. וכמובן שמן מבושל ושמן לא מבושל, מזוכק או לא מזוכק, זה משהו אחר. כי מי שאוכל שותה שמן זית, הוא רוצה שיהיה לו בריא, לא רק טעים. סתם בתור טעים, אז שותים דברים אחרים. רוצים את זה בגלל בריאות, ואם זה מזוכק, אז חלק מהתכונות נעלמים בבישול. התכונות האלה נעלמות. וזה לא בדיוק מה שהוא ביקש, אבל בכל זאת, רובו, 75%. וכבר אמרנו שכדאי לדעת מאיפה קונים, כמו כל דבר, בהשגחה ראויה, בדברים שהם ראויים, ולשים לב שקונים דברים שהם אותנטיים. רק השבוע ראיתי באחד העיתונים שהפקח של הרבנות הראשית באזור הדרום נקרא על ידי אחד המוכסים מהמעברים בעזה, קונטיינר שלם שרצו להעביר לכאן, קרמבו. קרמבו בהשגחה, מחלקת כשרות ארצית ואיזשהו בדץ ביחד, וכל זה יוצר בעזה בלי השגחה ובלי כלום. אף אחד לא יודע מה זה, מזויף. מזויף. אז תפסו. במקרה הזה תפסו. לכן אני אומר, תמיד לשים לב שהדברים נראים אותנטיים. רואים שזה מקורי, זה תוצרת מוכרת, בית חרושת מוכר.
איך אני יודע שזה מקורי?
כי יש הרבה דברים שהם מוכרים, אנחנו צריכים לשים לב. לא יודע, אין לי תשובה, אין לי תשובה. להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לראות מה שצריך לראות. אין אפשר לעשות. אבל יש דברים כאלה גם. צריך לשים לב. טוב, סעיפי. רגע, למד ד' לא ראינו. למד ג'. הנגרון ניכר, סעיף קטן למד ג' ומה שם מדברי התז, למה יראה שמי יסיל קיים הרוב לגבי השמן ולפיכך השמן נטפל לו, אבל המגן אברהם כתב שאפילו בנגרון מועט גם הנגרון ניכר, כל שאינו לרפואה אלא לאכול ומברך על הנגרון ופותר השמן. זאת אומרת, תלוי מה אני רציתי שהכל, כן כתב הרמב״ם שם וכן מה שמה בתורת יעקב. המגן אברהם תמה דעה מבואר לכמה מסימן ראשי שברכת מי השלקות הוא בורא פרי האדמה, והגרם ישבו, דאחר שמתקנו לשתייה, הרי הוא כמשקה וברכתו של הכל. פה יש לנו בעיה אחרת, והיא מוזכרת באמת בסימן ראשי. מה אנחנו מברכים? וזה השאלות, אמרנו כמה פעמים, זה שאלות של החורף. התחילו להגיש מרקים, וכולם שואלים מה מברכים על המרק. מרק הזה, מרק אחר, מרק גריסים, מרק ירקות, מרק עוף, הר גבשה, כל סוגי המרקים, זו שאלה רחבה וגדולה. עיקרון אחד ברור. א', השולחן ערוך אומר, ולכן פה תמוע, למה על הנגרון מבחים שהכל נהיה בדברו? הרי השולחן ערוך אומר שעל מי שלקות, סימן רשי, רשי. כן. רהב, כן, סימן רשי, סעיף ב'. על המים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמם. אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק. והנמיל הירק שבישלם בלא בשר. אבל בשלמים בשר, מברך עליו שהכל. זאת אומרת, מה שרואים בסימן רש ב', רש ה', סעיף ב', שאם אנחנו בישלנו, עשינו מרק ירקות אמיתי, לא אבקה והוספנו אחר כך כמה תפוחי אדמה. מרק ירקות אמיתי, ממש. הירקות בושלו במים האלה מתחילה ועד סוף. גם אם סיננתי את המרק ושתיתי רק את המרק, ללא הירקות, לא שמעכתי אותם. זה עוד יותר טוב. גם אם לא מעכתי אותם, סיננתי ושתיתי רק את מי השלקות, מברכים אליהם בורא פרי האדמה. ומרק ירקות שיש בו גם בשר, פה הבשר עיקר, בשר הוא מרכזי. ברגע שהוא מרכזי, גם אם יש לנו מרק ירקות, שבלי הבשר היינו מברכים בורא פרי האדמה רק על המים, יש מרק ירקות, שיש בו גם ירקות ובשר, מברכים שהכל נהיה בדברו. כי הבשר הוא העיקר. הבשר הוא העיקר. לא משנה. יש לנו בשר. זה הבשר, ברגע שיש בשר, הבשר הוא עיקר. זה לא כמות האכילה, אלא הדומיננטיות של הבשר עצמו.
רגע, בסופו שקודם,
אם
זה טיפה, לא
יבוא. מה זה טיפה? אני לא יודע מה זה טיפה. מי הולך?
בשביל הזה, לא שמים לי ככה.
שמו כנפיים, במרק, גמרנו, זה בשר. שמו גרונות, מה זה משנה מה? שמו... ברגע שיש בשר, יש בשר. שמו רק עצם, בלי כלום, כמה פרורים, אז זה יכול להיות. אבל גם זה לא נראה לי. לא, זה לא נראה לי. ברגע שיש בשר, וזה טעם בשר, ויש לנו בשר שנגיד אפילו, אם אתה רוצה, אני אלך בדרך שלך, אפילו ראוי לאכילה, אז אנחנו יכולים, או צריכים לברך עליו שהכל היה בדברו, כי הבשר פה הוא דומיננטי. הוא גורם לכל, והוא המרכזי בכל המרק הזה. כמובן שיש לנו מרק עם מטריות, אז נברך עליו, גורם למזונות. אבל אם שמו את המטריות רק בסוף, הם לא חלק מהמרק. כאילו הרבבו את הכל יחד. אז אם זה מרק ירקות, נברך על בורא פרי האדמה, אבל האטריות מזונות. כי זה לא בושל ביחד. אם בושל ביחד, זה מברכים בורא מזונות. גריסים למשל. בישלו גריסים במרק. גריסים בדרך כלל מבשלים כל הזמן. מי התחיל את המרק? אז זה מזונות. ברגע שהגריסים זה מזונות, כי הם כבר מפורקים, זה רחיטה. ברגע שזה קצת שינה מצורתו, התפרק, אז אנחנו מברכים על המרק כולו, בורם להם זונות. הגריסים הם באים להסביע, לתתה, מקום. אין בעיה. בכל מקרה לעניין שלנו, השאלה פה הייתה, השאלה כאן הייתה, כן, למה אתה אומר שהם מברכים שהכל על הנגרון הזה? הרי הנגרון זה מי סילקה. מי סילקה זה מי שלקות. זה ירק. אז על מי שלקות צריך לברך לפי סימן רשי, צריך לברך בורא פרי האדמה. זה מה שכותב המשנה ברורה, הוא אומר, והמגן אברהם תמד, המבואר לכמה מסימן רשי, שברכת מי השלקות הוא בורא פרי האדמה, והגרם מיישבו, הגרם אומר, מה ההבדל בין סימן רש ב' לבין, אצלנו לבין סימן רשי, שפה כל מה שהוא תיקן אותו זה לשתייה. זאת אומרת, הוא לא עשה מרק, ועכשיו הוא שתה רק את מי המרק. מלכתחיל הכל הבישול של המי סילקה האלה, זה כדי לשתות מיץ. אם כל המטרה היא לשתות מיץ, אז גם על המי שלקות, מברכים, שהכל נהיה בברוע, זה ההסבר של הגרא להבדל בין סימן ראש ב' לסימן שלנו לבין סימן ראשי שמדבר על מי שלקות, כן.
על מרק שתכנו אותו, זה גם יצא אדמה?
כן, זה מה שאמרתי. שאין לי בכלל ירקות לחלוטין, כמה שזה מי שלקות אתה אומר מברכים בורא פרי האדמה. אז אם ריסקתי, עשיתי מרק גרבר, כן? מרק מרוסק כזה של ירקות, אז הירק כבר בפנים. אז זה ברור שהם יכולים לעבור פרי אדמה.
ואז זה שום דבר לראות אותו,
הם נקרא ונקרא. לא, כי גם הם לא היו רואים כלום. גם אם הוצאנו אותו, פיזית הוצאנו. לא רק שאני לא מכיר אותו, ולא רק שהוא לא ניכר, אלא גם הוא לא קיים. הוא לא קיים. כיוון שכשמבשלים ירקות, הטעם נכנס בפנים, וזה חלק מה... סעיפי. שקדים אמרים, כשהם קטנים, מברך בורא פרי העץ. גדולים ולא כלום. דאזו כמזכיר. ותמה דמילתא, וכשהם קטנים, עיקר אכילתם היא הקליפה. ואינה מרה. וכשהם גדולים, עיקר אכילתם מה שבפנים. והוא מר. ואם מתקן על ידי האור, או דבר אחר, מברך בורא פרי העץ. נשים לב, זה הבדל בין שקדים ירוקים ושקדים יבשים. שקדים ירוקים, בשקד בכלל זה הפכים. מוזכר בכמה קומות בתנ״ך השקד, והוא הופך דברים. שוקד השם על דברו, מקל שקד אני רואה, ויצא ציץ ויגמול שקדים. כן? מופיע הדבר, שקד דבר שהוא משתנה. מה הכוונה? כשאנחנו רואים שקדים ירוקים על העץ, מה אנחנו אוכלים? בדרך כלל אוכלים את החוץ, את הירוק, וזורקים את הגרעין. לפעמים הגרעין הוא מר, לפעמים הגרעין הוא מתוק. אבל ברגע שהשקד נשאר על העץ וגדל, הקליפה נהיית קשה, הגרעין בפנים גם נהיה קשה, אבל מה שאוכלים זה את הגרעין, כי הוא אכיל. הקליפה כבר לא אכילה. אז זה מה שאומר כאן. שקדים מרים, כשהם קטנים, מברך בורא פרי העץ. מדוע? כי השקד בפנים הוא מר, אבל החלק, הקליפה, במרכאות כפולות, הירוק, הוא לא מר. את זה אוכלים. אוכלים את החוץ, אבל כשהם גדולים, לא מברכים עליהם כלום. למה? משום שהם מזיקים. המר מזיק. ואין מה לאכול מבחוץ, כיוון שזה נהיה קשה, זו קליפה קשה. זו קליפה החומה שאנחנו רואים, כן, בשקד. אם לשים לב, לשקד יש קליפה חיצונית קשה, קליפה חיצונית פנימית יותר, חומה, גם קשה. שאנחנו מקלפים, ויש קליפה שצמודה לשקד עצמו, שאותה אוכלים יחד עם השקד. כן? שתי הקליפות מקלפים אותם. אוכלים את השקד עם הקליפה החומה שלו הדקה הקרובה. כשרוצה לבשל באוכל, אז הוא מוציא את הקליפה הזאת עם מים חמים. אבל כשאוכלים את זה ירוק, אוכלים את שתי הקליפות החיצוניות ואת הגרעין עצמו. עם הקליפה הצמודה אליו, והמעטפת של הגרעין, עצמו לא אוכלים. ולכן הוא אומר, אם השקד מר כשהוא ירוק, אני אוכל את הירוק, זורק את השקד, כי האכילה היא השקד, ואיך בורא פרי העץ. אבל אם זה גדול ואי אפשר לאכול את הקליפות, כי הן יבשות וקשות, הקליפות, אז זה מזיק, לא מברכים עליהם שום דבר, כי אני אוכל את הפנים, והפנים הוא מר. ברגע שהפנים מר, הוא לא טעים, לא ניזונים ממנו, ולא נהנים ממנו הנעת אחיך. ותמה דמילתא, שכשהם קטנים עיקר אכילתם היא הקליפה, ואינה מרה. וכשהם גדולים, עיקר אכילתם מה שבפנים, והוא מר. ואם מתקן על ידי האור, זאת אומרת, חימם אותם, או דבר אחר, בברך בורא פרי העץ. למה? כי הפרי של השקד זה הפנים. זה המטרה. במקרה הזה, בעץ הזה, זה יצא מר. אבל הרגילות כולה לאכול את הפרי בפנים. כיוון שזה העיקר. וזה הבסיס לגידול העץ השקד. לכן אם אני מתקתי אותו אפילו על ידי האש או על ידי השריה ממלח או דבר אחר או השריה במים, בכל זאת אני מברך בורא פרי העץ. כי זה הפרי. דרך אגב אני אומר, זה בדיוק מה שקורה בזיתים. זית רגיל, אי אפשר לאכול אותו. לא יעזור לאף אחד כלום. אין מי שיוכל זיתים. זיתים זה לא דבר שנאכל. זה דבר מר קלענה. כדי למתק זיתים, אם כובשים זיתים בבית, או בדרך טבעית, משרים אותם במים. משרים אותם במים כמה ימים, מחליפים את המים. אחרי שמשרים אותם במים הרבה, מחליפים את המים, הטעם שלהם נהיה פחות מר. בכל זאת עוד לא אוכלים אותם. מה עושים? כובשים אותם. שים אותם במי מלח, עם תבלינים, לימון וכו'. זה דרך טבעית. כן, ככה אנחנו ממתקים, וזה מה שכתוב פה, על ידי השריה במים, על ידי כבישה. מה מברכים על הזית? בורא פרי העץ. למה? הרי זה היה מר ולא היה ראוי לאכילה. כיוון שזה הזית. זה הזית. כן, זה הזית. מתקנו אותו על ידי שריה ועל ידי כבישה. בסדר? יש שיטות אחרות, כמו שהזכרת. שמים סיד. סיד קרוי. היום כבר אין את זה, לא נוגעים בידיים, זה יכול לשרוף. יש מפעלים, גם היום, שממתקים את הזיתים, כיוון שאין זמן שיעבור הרבה על מנת שהזיתים האלה יהיו ראויים לאכילה. צריך מהר, איך אומרים? להוציא מהר לשיווק. אז יש דרך נוספת, מכניסים אותם למים של סודה קאוסטיק. סודה קאוסטיק זה חומר חומצי, היינו מנקים איתו כלים עיקשים, כן, לפסח או משהו כזה. סודה קאוסטיק זה חומצה. מכניסים פנימה את הזיתים לזמן קצר, שוטפים אותם טוב טוב, הם נהיים מתוקים. אבל יחד עם זה גם הלכו כל הויטמינים, כל התכונות של הזית. מה אמרנו פעם, קונים קש במחיר של זיתים. זה מה שעושים, אז לכן כבישה טבעית היא יותר טובה, גם מצד הבריאות, גם מצד התכונות, כן, של הפרי. אבל בכל זאת, כיוון שמתקנו את הפרי, וזו הדרך, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו ממתקים את הפרי על ידי אמצעי עזר, או השריה במים, או חימום, או כל דבר אחר, ברגע שכך דרך אכילת הפרי, מבחים בסופו של דבר, בורא פרי העץ. נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן, למד ה'. מברך בורא פרי העץ, ואף אגב שהם בנתוקים קטנים, אינו מברך אלא שהכל, כדי כמה סימן רש ד', שעניית עמדה אינו גמר פרה, ובוודא לא נעת אליהו, הדעת לאוכלם קודם שהתבשלו. השני כנחה שבגודלם לא יהיו ראויים לאכילה, כלל. נעת אליהו שפירה, הדעת עד אינו איך בקטנותה, וזהו גמר פרה שלהם. ואם מתקן, שכיוון שנשתנו למעליותה, כן, נשתנו לעילוי על ידי המיתוק באור, אבל כשאר פירות שאין ראויים לאכול, חיים. ונתבשלו, שמברך כשהם מבושלים בורא פרי העץ, כדי כמן בסימן י"ב, בסעיף י"ב. כן, זאת אומרת, פרי שלא ראוי לאכילה כשהוא חי, ובישלנו אותו, והוא עלה למדרגת אכילה יותר טובה, אז כמובן שבחירו לו בורא פרי העץ. אותו דבר ירקות, ירקות לא ראויים לאכולם חיים. כן, אני יודע מה, קישואים, דלעת, יכול להיות שמישהו יכול לאכול אותם, אבל לא אוכלים אותם. אפונה, כמו שאמרנו, סלק, ברגע לפת, ברגע שאנחנו מבשלים אותם, ברור שבכל הם ברור פרי אדמה. מדוע? כי ככה הם טובים לאכילה, אחרת לא היו ראויים לאכילה. כן, סעיף ור, צלף. פירוש צלף, מין אילן, שעלים שלא ראויים לאכילה, ויש בעליו כמין תמרים. אביונות הוא הפרי מהצלף, וכפריסין הם הקליפה שסביב הפרי, כקליפת האגוזים. לשים לב כמה חלקים ראויים לאכילה יש בפרי הזה. אנחנו, אני לא יודע אם היום מזהים בדיוק מהו הצלף, אבל העיקרון חשוב לנו. מהו העיקרון? העיקרון הוא שיש לנו גידול, עץ כלשהו, שיש אפשרות לאכול כמה וכמה חלקים ממנו. עץ שאוכלים את העלים שלו, ויש בהם כמו תמרים, ואביונות, כן, בהם עצמם, בעלים, יש איזה שהם חלקים גם שהם אכילים, ויש את הפרי, כן, מהצלף, נקרא אביונות, וכפריסין, זה הקליפה שסביב הפרי. זאת אומרת, יש לנו את הפרי, יש לנו את הקליפות, ויש לנו את העלים. שלושה דברים. אומר השולחן ערוך, על העלים ועל התמרות, שהם חלק מהעלים, ועל הכפריסין שהם הקליפות של הפירות, מברך בורא פרי האדמה. מדוע? כיוון שזה לא עיקר הפרי, זה קליפה של פרי. זה אפילו אולי לא מגיע לדרגה של גרעין של פרי, כי גרעין של פרי זה בתוך החלק האחי. כן? על הכפריסין בורא פרי האדמה, ועל האביונות שהם עיקר הפרי, מברך בורא פרי העץ. זאת אומרת, כיוון שהם ראויים. אחרת, אם לא היו אנשים בדרך כלל אוכלים את הקליפות, היינו מברכים על הקליפות, שהכל נהיה בדברו. דרך אגב אני אומר, לשים לב, זו הייתה מחלוקת, מה מברכים על קליפות של תפוזים? בתפוזי יפו, ג'פה, הקליפות האבות, אנחנו היינו אוכלים את הקליפות, את הלבן שבקליפות. היינו אוכלים, ילדים, אוכלים קליפות. מגרדים אותם ואוכלים אותם. מה מברכים על הקליפות? אז כמובן, כמו שאמרנו בסעיף ג', כן, סעיף ג' שאמרנו. אם אנחנו אוכלים תפוז ומגרדים גם את הקליפות, אין שום שאלה. ברכנו בורא פרי העץ על התפוז, ועכשיו קליפות. עכשיו, אם אנחנו אוכלים רק קליפות, האם אני יכול לבוא ולומר שהקליפה היא ראויה לאכילה ורצו בשבילה לשתול את העץ? לא. אף אחד לא. אז לפי זה יצא, לפי השולחן ערוך, בסעיף ג' מברכים עליו, שהכל נהיה בדברו. כן? אולי. אבל מצד שני, כיוון שהרבה היו אוכלים, או היו עושים קליפות מסוכרות, היו עושים ריבה מקליפות תפוזים, הם עושים ריבה מקליפות תפוזים ורגילים לאכול, אז מברכים בורא פרי האדמה. מדוע? כי זה דבר שרגילים לאכול אותו, אבל זה לא הפרי עצמו. זה הקליפה, זה כמו פה הקפריסין. הקפריסין זה הקליפה. אז לפי זה יצא, שרגילים במקומות שרגילים לאכול קליפות של תפוזים, יברכו על הקליפות של התפוזים, גם אם עשו מהם ריבה, בורא פרי האדמה. כמה שזה לא עיקר הפרי. כמובן שהם עשו ריבה של תפוזים עם הקליפות, אז אין שאלה, תפוזים, מברכים עליהם בורא פרי העץ, פתרנו את הקליפות. כן. אבל ברגע שזה קליפות לבד, לפי זה יוצא, במקומות שרגילים, אבל אם מישהו בכלל לא רגילים לאכול, לחלוטין, לא רגילים לאכול, במקרה מישהו עשה ו... לפי זה יצא, שמברכים עליו, שהכל נהיה בדבר. בסדר? זה הבסיס לסעיף הזה, נראה משנה ברורה, סעיף פעם. סעיף קטן, למתחת. על העליב על התמרות שאינם חשובים להיקרא פרי העץ, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. ועל הקפריסין, משום שאינו העיקר הפרי, גם מברכים עליו בורא פרי האדמה. ומכל מקום בדיעבד, אם ברך על הקפריסין בורא פרי העץ, יצא. כן? ולעניין קליפת, מה זה? פומרנטים, שתוקנים בדבש, יש דעות בין האחרונים, אם לברך עליהם שהכל, או פרי העץ או פרי האדמה. וכן, יש לברך עליהם שהכל, ובדיעבד, אם ברך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, יצא. כן, אני חושב שזה בדיוק מה שדיברנו. מה הוא מתרגם אצלך? מה זה הפומרנטים הזה? תביא לי לראות. תביא לי שנייה. סליחה. הרי לא נולדנו ביידיש. תפוזים, בדיוק. פמרנצי. בסדר? זה בדיוק כמו שאמרנו. הקליפות של התפוזים. בסדר? קליפות של תפוזים. שעושים אותם ריבה. אז אומר שזה מחלוקת. ואני אוסיף ואומר, תלוי במקומות. אם יש מקומות, שברור שקליפות של תפוזים מבשלים אותם בסוכר, עושים מהם ריבה ואוכלים אותם, אז זה בחור בורא פרי האדמה. אבל אם המקומות לא אוכלים, והוא רק בסך הכל בא לעשות חידוש, כן, לתת לאנשים דבר שבדרך כלל לא רגילים לאכול אותו, הוא לוקח קליפות של תפוזים ועושה מהם ריבה ונותן לאנשים לאכול, אז ברור שבחור עליהם שהכל נהיה בדברו, כי זה... לא ראוי לאכילה. בסדר? טוב. אז בזה סיימנו היום פה. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך בדיני ברכת הפירות. טוב. נעלה למעלה.